ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת תפנון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור מתחיל בשורה אחרונה בדף נון ה' עמוד ב'. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם סדרה של מימרות של רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן, ובכל אחד מהמימרות יש פתיחה, כל האומר שפלוני חטא אינו אלא טועה. התחלנו ולמדנו על כל האומר על כך, על ראובן כך, על בני אלי כך, אינו אלא טועה, ואנחנו ממשיכים כאן עם עוד מימרה נוסף, וכפי שציינו בשיעור הקודם, הסוגיה הזאת היא ממשיכה עד דף נון וו. אתם יכולים לראות כבר בדף נון וו עמוד ב', באמצע עמוד כמעט, אמר שמואל בן נחמני בן יונתן כל אומר, שלמה חטא. ובזה הסדרה הזאת מסתיים. לא, סליחה, אני טועה, יש עוד אחד לקראת סוף העמוד, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן בדף נון וו עמוד ב', כלומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה. כפי שלמדנו כבר, בכל אחד מהמקרים האלו יש איזושהי בסיס, יש פסוק שנותן תחושה, מחשבה שכן חטאו, אבל אנחנו נראה שלא כך הם הדברים. הגמרא, שורה אחרונה בנונהי עמוד ב', אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן, כל אומר, אנחנו ממשיכים לדף נון וו עמוד א', בני שמואל חטאו אינו אלא טועה. מה היה יכול להיות החטא? אז רש"י אומר למעלה, במקח שוחד והטיית דין. כך יש מקום לחשוב, אנחנו גם נראה פסוק שמצביע על כך, אבל זה לא בדיוק כך. אז כל אומר כך אינו אלא טועה, שנאמר מניין לנו לומר שהם היו דווקא טובים, כי כתוב ויהי, ויש פה תיקון גרסה בשוליים, כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו, ואנחנו חוזרים לגמרא, בדרכיו. ויש לדייק, בדרכיו הוא דלא הלכו, הם לא היו עד כדי כך כמו אביהם, כמו שמואל הנביא, מחטא נמי לא חטאו, אבל זה לא אומר שהם היו חוטאים. אלא מה אני מקיים, מה אני אמור להבין מהפסוק ויתו אחרי הבצע, שזה משמע שהם בני שמואל כן חטאו. הגמרא עונה שלא עשו כמעשה אביהם. מה זה ויתו אחרי הבצע? שהם פשוט לא הגיעו לדרגת צדקות של אביהם. שהיה שמואל הצדיק, אנחנו קבקבנו שמואל הצדיק, ובעוד כמה שורות, והם לא עשו כן. אז מה אביהם עשה? שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, שנאמר ולך מדי שנה ושנה וסבב בית בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל, והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. רש"י כותב בשורה הראשונה לחזניהם שמסיעם שסוחרים, סליחה, שמשיהם, החזנים הם השמשים, שמשיהם שסוחרים אותן ללך ולהזמין את הנקראים בדין, ולסופריהם לשטרי ביורין ולגרות שום, אלו הם מסמכים שיוצא מתחת ידי בית דין. אז הם רצו להעשיר את אלו, את עוזריהם, ולכן הם נשארו במקומם ולא עשו כמו אביהם שהגיע לכל מקום ומקום. עכשיו הגמרא אומרת, וגם ראינו סגנון גמרא בשיעור הקודם כזה, קטנאי, השאלה האם בני שמואל חטאו ממש או לא, זה מחלוקת תנאים. ואיתו אחרי הבצע, רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. הם לא חטאו על ידי הטיית דין, אלא חלקם, הם היו לוויים. רש"י כותב, חלקם שאלו בפיהם, מעשה ראשון הרוי להם שלוויים היו, שאלו בפיהם, מתוך שהיו גדולי הדור ושופטים, לא היו מונעים מהם. ושאר לוויים עניים מצטערים, ולרבי מאיר לא חטאו בהטיית משפט. ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים. וגם פה רש"י כותב, מלאי הטילו על בעלי בתים, נותנים להם פרגמטיה. אגב, רש"י מפרש לא כסדר שזה מופיע בגמרא, אז לכן אנחנו עולים לשורה שלישית מלמעלה להסבר הזה. מלאי הטילו על בעלי בתים, נותנים להם פרגמטיה לעסוק בה ולתת להם השכר. זאת אומרת, בני שמואל השיגו סחורה, והם נתנו את זה לאנשי עסקים, שהם ימכרו את זה לכל המבקש, והם יחלקו בשכר. מתוך כך היה נמשך ליבם להטות דין, כשבאים לפניהם לדון, והיינו חטאם. אז לפי רב יהודה, יש צד לומר שבני שמואל באמת היטו את הדין. ממשיך הגמרא, רבי עקיבא אומר, קופה יתרה שמעשר נטלו בזרוע. כלומר, הם לקחו יותר מדי ממה שהיה מגיע להם. כך אומר רש"י, קופה יתרה יותר מן הראוי. אבל זה לא הטיית דין. רבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע. עכשיו, מה זה מתנות? רש"י מביא שני פירושים, אחד, זרוע לחיים וקיבה, והם לא היו כהנים. זרוע לחיים וקיבה הם חלקי בהמה בשחיטת חולין שנותנים לכהנים, והם לא היו כאלו, אז הם לקחו דבר שלא מגיע להם. לשנה חינה מתנות לוויה כגון מעשר, ומה היה הבעיה? הרי הם כן היו לוויים. וקראתי ונתן לכהן ודרשינן ולא שיטול מעצמו. זה מופיע בשחיטת חולין, זה מסכת חולין. ונכון, הפסוק שהזכרנו מדובר על כהן, והוא עדין לכל מתנות כהונה ולוויה. לוויה זה מה שרלוונטי אלינו. ממשיך הגמרא, אמר שמואל בן נחמן אמר יונתן, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. עכשיו, חטא במה? במעשה בת שבע, שמי שטוען שהוא לקח אותה לפני שהיא קיבלה גט, דהיינו, מי שחושב שדוד חטא באשת איש, אינו אלא טועה. שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל השם עמו. אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? הייתכן? ודאי שלא. אלא מה אני מקיים, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? אז זה כן נאמר על דוד, הגמרא עונה שביקש לעשות ולא עשה. רש"י כותב שביקש, דבר מדהים פה, לשכב עמה קודם שקיבלה גט, שהיה בעלה שולח לה כבר גט מן המלחמה, שאם ימות לא תזקק ליבום, שהיא תהיה אלמנה. זה מה שהגט יעשה, שהיא תהיה גרושה ולא אלמנה, ובכך היא לא תזכה לאיבום. גרושה הרי לא מתייבמת לאח בעלה, אז זה אחד מהמטרות. או שמה יהרג ואין מעיד עליו ותתאגן אשתו, אם היא תקבל גט אז היא לא תהיה עגונה, או שמה יהיה שבוי כימים לכמן, כל יוציא למלחמת בית דוד וכו'. נראה וכו' שהחיילים היו נותנים גיטים לנשותיהם. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, הפסוק שאומר מדוע בזית, הכוונה שהוא ביקש לעבור על אותו עבירה של אשת איש, אבל בפועל לא עשה. וכאן אנחנו ממשיכים במה שסימנו בגמרא כנקודה ארוכה, זה תופס מספר רב של שורות. אמר רב, ובשוליים תחת הכותרת נושא, ככה כתבנו, רבי דורש הפסוק בשמואל א' פרק י"ב פסוק ט' לזכותו של דוד. אנחנו התייחסנו לפסוק הזה, כדאי לנו לצטט את כל הפסוק, והוא כך: מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיני? את אוריה חיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. יכול להיות שטעיתי. נציין שוב פעם שמדובר בו בפסוק בשמואל ב' פרק י"ב פסוק ת', ונמשיך בגמרא. אמר רב, רבי דעתי מדוד, דיינו רבי יהודה הנשיא, שהוא מצאצאי דוד המלך, מהפך ודריש בזכותי דוד. אותו פסוק שהיה מקום לטעות ולחשוב שדוד חטא, רבי דורש אותו לזכותו. ואנחנו בשבועות הבאות רואים פסים שהם מבליטים חלקי הפסוק, לכן קראנו את הפסוק במלוא מקודם. והנה הדרשה: מדוע בזית דבר השם לעשות הרע? רבי אומר, משונה רעה זו מכל רעות שבתורה, שכל רעות שבתורה כתיב בהו ויעס, וכאן כתיב לעשות, שביקש לעשות ולא עשה. את אוריה החיתי הכית בחרב. ומה באמת? שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. זה נגיד הבעיה, ולא שדוד עצמו הרג בידו את אוריה. הדין שעליו מדובר זה מה שנראה בהמשך, בעיה של מורד במלכות, והוא לא דן אותו בסנהדרין, ולזה התכוון הפסוק את אוריה החיתי הכית בחרב. ואת אשתו לקחת לך לאישה, מה אנחנו אמורים ללמוד מזה? ליקוחין יש לך בה. מה שלקחת בת שבע אשתו, הקידושין האלו תופסים. לא לחשוב שדוד לקח לעצמו איש את איש, אישה שהייתה נשואה למישהו אחר. ליקוחין אומר שהקשר ביניהם תפס הלכתי. בתוספות דיבור המתחיל ליקוחין יש לך בה, אף אגב דאפינו חטא נמי, גם במקרה הגרוע שהוא היה לוקח אותה בתור אשת איש, יש לו בליקוחין, דה אנוסה הייתה ושריה לבעל ועדין לבועד, היא תהיה בכל זאת מותרת, מאחר שהיא הייתה בגדר אנוסה, אם זה היה כך, אבל זה לא היה כך. מכל מקום, ליקוחין יש לך בה, האמירה הזאת בגמרא, משמע לא היה לך בעבירה. ומה זאת אומרת עבורנו? ממשיך הגמרא, דאמר רב שמואל בן נחמיה ומר יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, שנאמר, ואת עשרת חליצי החלב האלה תביא לשר האלה, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. אנחנו לא נתייחס לכל הפסוק, רק למה שכתכבנו, ערובם תיקח. מה זה? מהי ערובתם? תני רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה, דהיינו גט שמפריד את הקשר בין בני הזוג. רש"י כותב, דברים המעורבים ביניהם היינו קידושין, תיקח, תבטל על ידי גט שתביא להם מן המלחמה. אז אנחנו רואים, אמנם כפי שרש"י אומר שהפסוק מוזכר אצל שאול, אבל אותו מנהג המשיך אצל דוד, שחיילים היו, אני כאן מפורש לפי מה שראיתי בתוספות, הם נתנו גט, זה מה שאומר רבינו תם, שהיה מגרשה לגמרי בלא שום תנאי. ולכן כשדוד לקח את בת שבע, בעלה כבר, בעלה אוריה כבר גירש אותה. ממשיך הגמרא, שוב פעם בפסוק הזה בשמואל ב' פסוק י' ב', ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון היא? אתה נענש עליו. אם אנשי עמון היו הוגים מישהו, אתה לא שייך לזה, אז אף הוא יחיתי, היא אתה נענש עליו. מה הייתה מה? תשובה, מורי במלכות הווי. אוריה החיתי היה מגיע לו עונש מוות בתור מוריד במלכות. דאמר לי, כי כך התבטא אוריה, אומר, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. ולפי רשי, זה שהוא אמר אדוני יואב, שהוא היה שר הצבא, אבל מעליו היה דוד המלך. אומר רשי, לאו אורח ארה לקבל עליו מרות אחרים בפני המלך. יש גישות נוספות, אבל כעת אנחנו נסתפק בדברי רשי. אמר רב, כי מעיינת בעיב דוד, כשאדם מעיין במה שמסופר על דוד המלך, לא משכחת בבר מדאויה, לא תמצא שום עבירה או פיקפוק לגביו חוץ מעניין הזה. אבל מה זה עניין הזה? אז אומר רשי, רק בדבר אוריה מקרא כתיב כך, בדבר אוריה שגרם לו שיהרג, אבל בבת שבע לא חטא. כשהגמרא אומרת לא משכחת בבר מדאויה, אין הכוונה לבת שבע, אלא בזה שהוא גרם לו להרג. תכתיב, אומר הפסוק, רק בדבר אוריה החיתי. ממשיך הגמרא, אמר, אביי קשישא, רמי דרב אדרב. הוא העלה סתירה בדברי רב. מי אמר רב אחי? הייתכן שרב יגיד שלא מצאו שום עבירה אצל דוד חוץ מעניין אוריה? ואמר רב, קיבל דוד לשון הרע. אז זה עוד עבירה, עבירה חמורה, קשה. עכשיו, מה הסיפור בעניין קבלת לשון הרע? זה מופיע כאן בהמשך הגמרא. וזה מה שגם סימנו בשוליים, תחת כותרת נושא סלש מבנה, כתבנו, קודם יש ציור של מעוין, דעות, אם קיבל דוד לשון הרע. גופה, רב אמר, קיבל דוד לשון הרע. לפני שנתקדם, אולי כמה מילים של הקדמה. הדברים שאנחנו עומדים לומר עכשיו מפורשים בפסוקים רבים בתנך, בספר שמואל. שאול המלך, כידוע, מלך, אבל מלכותו לא המשיך. כמה מבניו, כולל יונתן, חברו של דוד, נהרגו במלחמה, והקדוש ברוך הוא העביר את המלכות מבית שאול לדוד. במקרא אנחנו רואים שהיו צאצאי שאול שנשארו בחיים, אחד מהם מפיבושת, הוא מוזכר בפסוקים כבן שאול, ולאותו מפיבושת היה עבד שקראו לו ציבה. ובהמשך אנחנו נראה שדוד היה לו מגע עם אותו ציבה. נזכיר שבסוף ימיו של דוד היה מרד אבשלום, ואחר כך עוד בן אדוניה שגם ביצע סוג של מרד, ובמרד אבשלום נאלץ דוד לעזוב את העיר, לברוח על נפשו, ואותו מפיבושת אנחנו נראה לא הלך עם דוד. ודבר כזה מסוגל, איך נאמר, להרים גבה. ועל כך דוד בירר הדברים אצל עבדו של מפיבושת, אותו בן שאול. האם ההתנהגות של מפיבושת היה סוג של מרידה במלכות בית דוד, בציפייה שהמלכות יחזור אליו כממשיך שאול, או יש להבין את, את סיפור הדברים, את המעשים שניגע בהם בצורה אחרת לגמרי. דיינו, בשום פנים מפיבושת לא ציפה לנפילתו של דוד, אלא משהו אחר. מה שאמרנו עכשיו הם מילות כלליות, רק לתת מן הקדמה לבאות. אז אומר הגמרא, גופה, רב אמר, קיבל דוד לשון הרע. בעוד כמה שורות נראה בסוף השורה, שמו של שמואל, שגם מופיע במעוין, ושם אתם תוכלו לראות כבר עכשיו, ושמואל אמר, לא קיבל דוד לשון הרע. עכשיו אנחנו נתמקד בדעתו של רב, דכתיב, ויאמר לו המלך, איפה הוא? דוד מברר איפה אותו מפיבושת, ויאמר ציווה, הוא העבד של מפיבושת, ויאמר ציווה למלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. הפסקה הזאת בלא דבר, רש"י אומר, אינו חכם בתורה, והוא מצא מלא דבר וחכם בתורה. וכתיב, נמשיך בגמרא, וישלח מלך ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל, כאן יש לגוס עם וב, מלא דבר. אז הוא ראה שמה שציווה סיפר לו בהתחלה בכלל לא מדויק. הוא ציווה סיפר שהוא בלי תורה ולא חכם, ומתגלה ההפך. מכתי, חזיה דשיקרא הוא. רואים שאותו ציווה היה מסוגל לשקר, לומר דברי שקר לדוד, כי הדר אלשין אילויה מי תמר קיבלה מיני. בהמשך אותו ציווה הלשין על מפיבושת, אז למה דוד קיבל את זה? תכתיב, היום המלך ויהי בן אדונך, ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים. ומנהלן דקיבל מיני, באמירה הזאת של ציווה, הוא אומר במילים אחרות, הוא נשאר בירושלים והוא לא בא ללוות אותך בבריחך מאבשלום. אומר רש"י, איי בן אדונך, ויאמר הנה יושב בירושלים, כי אמר היום ישיבו לי את ממלכות אבי. זה שהוא נשאר בירושלים, הוא ישב שם על פי דברי ציווה, שהוא מפיבושת בנו של שאול, מצפה שהמלכות, מלכות שאול, יחזור אליו. וכאן הגמרא שואלת, ומנה לן דקיבל מיני, מניין שדוד האמין לדברי ציווה? תכתיב, ויאמר המלך, הנה לך כל אשר למפיבושת. המלך העביר כל הרכוש של מפיבושת אליו, אל אותו ציווה. ויאמר ציווה, השתחוויתי אמצעכן בעיני אדוני המלך. אז מה אנחנו אמורים להבין מכאן? שדוד קיבל את אותו לשון הרע. ושמואל אמר, לא קיבל דוד לשון הרע, דברים הניכרים חזה בי. דוד ראה דברים שדווקא מעידים על כך שהוא המפיבושת מוריד במלכותו של דוד. אומר רש"י, דברים הניכרים חזה בי במפיבושת, כשנהרג אבשלום וחזר דוד למלכותו, הוא בא לפניו ומפיבושת הופיע בפני דוד אחרי שדוד חוזר למלכותו, לא עשה רגליו ולא עשה שפמו. דוד רואה שהוא נראה, איך אומרים, לא מגולח, לא לא מופיע בצורה מכובדת בפני דוד. כסבור דוד שניכרים דברי ציווה שנצטער אשר חזר דוד ולא קישט עצמו. אצל הכוכבית כאן בצד יש הערה שבהמשך בדברי רשי, רפי מפרש, רשי מפרש דעת אמיתית של מפיבושת. דה דלא קישט, היינו משום שעוד היה מצפה שכשיושיבו לדוד במלכות יתנאה. ואנחנו נחזור להמשך דברי רשי, ועוד היה מצפה שכשיושיבו במלכות יתנאה ויסתפר, כמו שראינו עכשיו בצד. ולקח, לא קיבל דבריו, ועדות לכך לשיטת שמואל שדוד לא קיבל לשון הרע, ואמר לו, אתה וציווה תחלקו השדה. והוא השיבו קשה, אין לי לצוק אלא על מי שהביאך אלום, הנה שמצטער על שובו, ואם לא שראה בו דברים הניכרים היה חוזר ממה שאמר, הנה לך כל אשר למפיבושת. ואף הפי שמיהר ואמר לו מתחילה, הנה לך כל אשר למפיבושת, אין זו קבלה, כי כל זמן שלא היה דוד שב למלכותו, יודע היה שאין מתנתו מתנה, ולא אמר לו אלא על תנאי, אם יראה אמת בדבריו. אנחנו נחזור לגמרא. שוב פעם נקרא את מה שקראנו, ושמואל אמר לא קיבל דוד לשון הרע, דברים הניכרים חזה בי תכתיב, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, לא עשה רגליו ולא עשה שפמו, ואין ואת בגדיו לא קיבס. כשדוד חזר הוא ראה שמפיבושת נראה, איך נגיד בלשון העם, הוא נראה על הפנים. הוא כתיב, והיא קיבה ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיבושת? למה כשאני נאלצתי לעזוב, אתה לא התלווית אליי? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, אני אומר מפיבושת, אני דווקא הייתי מוכן לתלוות אליך, אבל מה לעשות, אני אדם צולע, אני פיסח, אכבשה לי החמור וארכב עליה ואלך את המלך כי פיסח עבדך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' עבדך, וירגל בעבדך אל אדוני המלך. המפרשים על התנך אומרים מה זה כי רימני, אותו ציווה אמר שהוא ילך עם מפיבושת לקראת דוד, אבל הוא בסופו של דבר הלך לבד והשאיר מפיבושת שהיה אדם פיסח ולא יכול ללכת לבד, השאיר אותו מאחורה. והגמרא ממשיכה, וירגל בעבדך לאדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך אלוקים, ויעשה הטוב ביניך. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. אמר לו מפיבושת, אני אמרתי, מתי תבוא בשלום? ואתה עושה לי כך? לא עליך יש לי תאומות, אלא מי שהביאך בשלום. היינו דכתיב, ובן יונתן מריב בעל, וכי מריב בעל שמו ולא מפיבושת שמו. אנחנו דיברנו עד כה, וכי הפסוק אומר שמפיבושת היה בן שאול, הכוונה כאן שהוא מצאצאי שאול, כי כאן הגמרא מביאה הפסוק ש מפיבושת בעצם היה בנו של יונתן, שהוא היה בנו של שאול. אז מה פשר השם הזה שבן יונתן מריב בעל? וכי מריב בעל שמו ולא מפיבוש את שמו, אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, יצתה בת קול והיא אמרה לו, נצר בר נצי בר נצי. נצי זה לשון מריבה. נצי הדאמרן. מנו שהוא הביע תאומת על כך שהקדוש ברוך הוא הביא את דוד חזרה בשלום. ושוב פעם, נצי הדאמרן, כמו שראינו מקודם, שהוא הביע תאומת כלפי מעלה על כך שהקדוש ברוך הוא החזיר את דוד. בר נצי, מה זה בר נצי? שמפיבושת הוא בן בעל מריבה, תכתיב אצל שאול המלך כתוב, ויבוא שאול עד עיר המלך ויירב בנחל. שאול לא קיים דבר השם להכות ולחסל את כל המלך. מה זה ויירב בנחל? אמר רבי מני, על עסקי נחל. הגמרא כאן מאוד מאוד בקיצור, רש"י מרחיב טיפה, רש"י בשורה הראשונה, על עסקי נחל. אנחנו יודעים ששאול לחם נגד עמלק, אבל הוא לא מחה את זכר עמלק כמו שמוזכר בתורה, הוא לא חיסל כל מי שהוא היה צריך לחסל, הוא השאיר את הבקצון ובקר שלהם, ולא חיסל את הקטנים שבהם. ואומר רש"י, ומה על נפש אחת אמרה התורה הווי עגלה ערופה בנחל. זה הפרוצדורה של מציאת הרוג בין שתי עריות. זה העיר הגדולה הקרובה יותר מביאה עגל ועורפים את ראשו בנחל, וזה על הרוג אחד. נפשות הללו, כך סבר שאול לגבי אנשי עמלק, על אחת כמה וכמה, אם גדולים חטאו, קטנים החטאו. ולכן שאול מסברה השאיר את אותם קטנים של עמלק נגד רצון השם, ובכך הפסוק אומר וירב בנחל, שהוא רב כביכול עם הקדוש ברוך הוא, לא עשה את מה שהיה מצווה לעשות. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצתה בת קול והיא אמרה לו, רחבם וירבם יחלקו את המלוכה. נציין שזה רב לשיטתו, שדוד קיבל לשון הרע, ובסופו של דבר לפי רב לא היה לדוד לקבל את הסיפור שציווה סיפר. ובכל זאת אנחנו רואים שדוד לקח חלק מנכסיו ונתן, העביר אותם לציווה, וזה לפי מה שקראנו עכשיו היה דבר מגונה, ועל כך נענש. איזה עונש? שכמו שדוד חילק את רכושו של מפיבושת, הקדוש ברוך הניש את צאצאי דוד, שמלכותו לא המשיך בשלמותו אלא התחלק בין רחבם וירבם. כידוע שרחבם בן שלמה המשיך למלוך על רק חילק של ארץ ישראל, בזמן שירבם הוא מלך על צפון ארץ ישראל, את עשרת השבטים. אמר רב יהודה, אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, לא היה אותו חלוקה של מלכות ישראל בין ירבם ורחבם, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גילינו מארצנו. עבודה זרה שהגמרא מזכיר עכשיו, זה אותם עגלים שירבם העמיד כדי למנוע ישראל מלעלות לרגל לירושלים.
אמר רב שמואל בן נחמני אמר רב יונתן, כל האומר שלמה חטא, הכוונה לחטא עבודה זרה, אינו אלא טועה. מי שאומר ששלמה נכשל בעבודה זרה, הוא רק טועה. שנאמר, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו, כלבב דוד אביו. כך נאמר על שלמה, וניתן לדייק, כלבב דוד הוא דלא הווה, מחתנה מלא חטא, הוא לא היה צדיק ברמתו של דוד אביו, אבל גם לא חטא. הסימונים שאתם רואים עכשיו, הצורת המאוין, מוסבר כאן אצל הכוכביות בשוליים, הם פסוקים שמשמע ששלמה חטא, ולכן צריכים, לפי דברי רבי יונתן, צריכים גם לענות, לתרץ, להסביר איך כן להבין אותם פסוקים. הגמרא מעלה שאלה, אלא מה אני מקיים ויהי לעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו, אז משמע שהיטו את לבבו, אז הוא ירד מן הדרך, ואתה אומר שהוא היה שלם, היה צדיק, רק לא עד כדי דוד, אז מה זה היטו את לבבו? ההסבר לפסוק הזה כרבי נתן, דרבי נתן רמי. רק נשים לב שהשורות האלו, חמש שורות, מסומנות כתשובה ארוכה. איך להבין היטו את לבבו? אז מה אצל רבי נתן? הוא הלא סתירה, דרבי נתן רמי. כתיב, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב היטו את לבבו. וכך כתיב, כלבב דוד אביו, כלבב דוד אביו, הוא דלא הווה מחטא נמי, לא חטא, אז איך ניישב את הפסוקים האלו? תשובה, הכי כמר, והיא לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו ללכת אחרי אלוהים אחרים, ולא הלך. זה הללכת, זה כאילו, הם התכוונו שהוא ירד מן הדרך, אבל הוא לא עשה כך. והכתיב, אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, מה אנחנו רואים פה? ששלמה בנה במה, סוג של מזבח לאיזו עבודה זרה. הגמרא עונה שביקש לבנות ולא בנה. פסוק לא אומר שהוא ממש בנה במה לעבודה זרה, רק עלה בדעתו לעשות כך, אבל בפועל לא. שאלה, אלא מעטה באותו ניסוח רואים פסוק אצל יהושע, כתוב אז יבנה יהושע מזבח לשם. תגיד אותו דבר שביקש לבנות ולא בנה, אלא דבנה. יהושע כן בנה מזבח לשם, אך נמי אצל שלמה דבנה, אז הוא כן בנה במה לאותו שיקוץ מואב, אותו עבודה זרה. אלא כדתניא, כאן אנחנו נצטט נביא ברייתא, שמכאן נראה שהוא לא בנה. רבי יוסי אומר, ואנחנו מבין כאן פסוק שמתייחס ליושיהו המלך, שהוא ביער עבודה זרה מארץ ישראל. אז הפסוק אומר, ואת הבמות אשר על פני ירושלים אשר מימין להר המשחה, אשר בנה שלמה מלך ישראל לאשתרות שיקוץ צדוני וכו'. הגמרא שואלת בתמיה, אפשר בה עשה המלך ולא בירם? יהושפט ולא בירם, עד שבא יושיהו בירם, ועל כל עבודה של ארץ ישראל עשה יושב בירום. אז הם כבר נבערו, אלא מקיש ראשונים לאחרונים. מה האחרונים לא עשו ותלה בהן לשבח? האחרונים הכוונה יושיהו, הוא לא ממש עשה, הוא לא ביער, כבר נבערו, ובכל זאת הפסוק תולה בו לשבח כאילו הוא כן עשה. אף ראשונים גם אצל שלמה לא עשו ותלה בהן לגנאי. אנחנו עד כה נתנו הסבר חלקי. רש"י משלים את התמונה למעלה בדיבור המתחיל מקיש ראשונים, מקיש את בניינו של שלמה לביאורו של יושיהו. מה יושיהו לא עשה ביאור זה? כפי שאמרנו, עשה ויושפת הם ביארו האלילים שנים רבות לפני מלכות יושיהו, ובכל זאת מה? ותלו בו מן השמיים לשבח. למה? הועיל וביאר השעה. יושיהו כן היה עסוק בביאור עבוד הזרה, איזו שעה שנעשה משמית יהושפת. אף שלמה לא עשה בניין זה ותלו בו לגנות מתוך שלא מיכה בנשיו. כאן הבעיה של שלמה, לא שהוא בנה מזבחות לעבוד הזרה. זה מחזיר אותנו לפתיחה של דברי רב שמואל בן נחמיה ובן יונתן, שאומר כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה. כל אומר ששלמה חטא במה? בעבודה הזרה, הוא טועה, הוא לא עסק בעבודה זרה. אבל מה שכן, זה מה שהסיום של הברייתא כאן, ותלה בהן לגנאי, בזה ששלמה ראה את נשיו בונות עובדות עבוד הזרה והוא לא מיכה בהן. הגמרא ממשיכה, והקתי והיה שלמה הרע בעיני השם. הגמרא מסבירה, אלא בני שהיה לו למחות בנשה ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. יש פה סימון חדש, צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מימרות רב יהודה אמר שמואל. אז יש כאן סדרה של מימרות שלו, רק בל נשכח שיש עוד מימרה של שמואל בן נחמני בשמו של רבי יותם, בעניין כל אומר מישהו חטא כאן יושיהו חטאינו אלא טועה. וזה בעוד כמה שורות. אמר רב יהודה אמר שמואל, נורח לו לאותו צדיק שיהיה שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעס הרע בעיני השם. אנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י. שמש, לחטוב עצים ולשאוב מים בשכר לעבודה זרה, ואל יכתב בו דבר זה ללמדך שקשה התוכחה במי שבידו למחות. מה שהזכרנו מקודם, שהיה בידו לשלמה למחות והוא לא עשה כך, ועקב כך התורה כותבת דבר חמור, שהיה שלמה הרע בעיני השם. ואמר רב יהודה משמעיל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, הכניסה לו אלף מיני זמר ואמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית וכך עושים לעבודה זרה פלונית ולא מיכה בה. ואמר רבי בן שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, הוא נעץ קנה בים ועלה בו סרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומי. במתנית התנה, אותו היום שהכניס ירבם שני עגלי זהב, אחד בבית איל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזהו איטליה של יוון. הדברים האלו הם דרושים הסבר מעמיק, וזה מעבר למסגרת של השיעור שלנו כאן במפת התלמוד. בכל אופן, העניין של יוון ואיטליה ורומי, אלו הם הממלכות ששנים רבות אחר כך הם דווקא החריבו את בית המקדש. בית המקדש שהתחיל בניין הקבע כמובן בירושלים על ידי שלמה, אבל השורשים או הניצנים של חורבנו נעוצים בשלמה עצמו, כמו שכאן הגמרא מעידה. אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן כל האומר יושיהו חטא אינו אלא טועה שנאמר ויעש הישר בעיני השם וילך בכל דרך דוד אביו אלא מה אני מקיים מה היה הבסיס לחשוב או לחשוד בו בכל זאת הפסוק אומר כמו לא היה לפניו מלך אשר שב וכולי אם אתה אומר שהוא שב משמע שהוא כן חטא מעיקרה אז מה זה אז מה כן פירוש הדבר שכל יש כאן גרסה שמופיע בטור השלם כל דין כל דין שדן מבין 8 ועד 18 אותו יושיהו עלה לכס המלכות בגיל צעיר בגיל 8 ובתור מלך היה דן דינים והדינים שהוא דן בהתחלה לא היו דווקא על פי תורה אומר רשי מבין 8 שישב על כיסא מלכותו דכתיב בין 8 שנה וכולי עד בין י' ח' שמצא חלקיה את הספר כלומר את הספר תורה ואיין ודקדק בתורה ודיניה בכתב ובעל פה והבין שמה טעה בדינה מה שהוא דן לפני אותו מקרה של מציאת ספר התורה אז הוא דן דינים אבל אולי הוא טעה בהן אז כאן הגמרא אומרת אני כאן שוב פעם במסגרת השיעורים שלנו אני אולי אני חוטא בכך אבל לא נותן את כל הרקע התנכי המקראי לסיפורים למאורעות האלו אלא מה יש לציין שבזמן יושיהו קדם לו אבא וסבא מנשה סבו ואמון אביו רשעים גדולים וידועים עד כדי כך ש ידיעת תורה כמעט ולא היה ואפילו ספר תורה לא היה בנמצא ורק במלכותו של יושיהו זה הספר תורה התגלה ואז החזירו נקרא לזה החזירו התורה ליושנה בזה שהחזירו דיני תורה לזירה ועל זה אנחנו מדברים כעת שהוא יושיהו דן דינים לפני מציאת התורה בזמנו ואולי הוא טעה והגמור כאן אומרת שכל דין שדן מבין 8 עד 18 החזירן להן הוא החזיר למתדיינים מה שהוא לקח מהם בפסיקה שמה תאמר נטל מזה ונתן לזה שהוא נטל ממי שזכה בדין לפני כן והחזיר את מה שהוא הניק לו זיכה אותו ולקח ממנו ונתן לזה שהפסיד לא, זה לא מה שקרה תלמוד לומר בכל מאודו שנתן להם משלו דהיינו אם לפני מציאת התורה הוא זיכה מישהו הוא העניק לו ניצחון בדין הוא לא לקח ממנו בחזרה את הזכייה, את הכסף אלא הוא השאיר את הכסף אצלו וזה שהפסיד הוא פיצה אותו עכשיו מכיסו דיינו, יושיהו פיצה את זה שהפסיד יושיהו פיצה אותו מכיסו הוא פליגה דרב מה שנאמר בשמו של רבי יונתן הוא חולק על רב דיאמר רב אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו ואחד בדורנו יש גדולי בעלי תשובה רק נדגיש שלפי מה שנאמר מקודם יושיהו הוא לא עסק בעבירות חמורות ונהיה אחר כך בעל תשובה ולפי דברי רב כן הוא עסק בעבירות נגיד חמורות מאיזו ספק טעות בדין אלא עסק בהגמר לא מפרטת איזו עבירות, אבל עבירות שמי שחוזר בהם נקרא לו בעל תשובה. אז לפי דברי רב, כן, הוא היה חוטא וחזר בתשובה. ובנוסף ליושיהו היה עוד אחד שנקרא גדול בבעלי תשובה, עוד אחד בדורנו. והגמרא אומר, אומנו, ומי זה? תשובה. אבא, זה שמו של האדם, אבא, אבוה דרבי יומיה בר אבא. ואמרי לה, גרסה אחרת, מאותו בעל תשובה גדול בדורנו, בדורו של רב, אחה, זה שמו, לא אבא, אלא אחה. במי זה? אחווה דאבא, הוא אח של אותו שבלשנה הראשונה מוזכר, הוא, לפי הלשנה השנייה, הוא האח דאבא, אבוה דרב יומיה בר אבא. דירה ממו, רבי אבא ואחה, אחי הבו, זה הוכחה שאותו אחה הוא היה אח של רבי אבא. אמר רב יוסף, רב יוסף הוא דו יותר מאוחר מזה של רב, אז הוא אמר רב יוסף, ועוד אחד בדורנו, אומנו מי הבעל תשובה הגדול בדורנו, וכוון בר נחמיה, ריש גלותה. והיינו, אותו וכוון בר נחמיה גם נודע בשם אחר, בכינוי נתן דצוציטה. נסתכל ברשי, נתן דצוציטה, על שם ניצוצין דנורה, כאילו ניצוצין של אש, שהמלאך פשט את ידו וקיבל תשובתו. נשנחינה על שאחזור המלאך בציצית ראשו. אז הנה עוד אישיות גדולה. אמר רב יוסף, הוי יתיבנה בפילקה והוי כה מנמנם. הייתי, ישבתי בלימוד והייתי מנמנם, וחזי בחילמה דקפשת ידי וקיבלי. אנחנו ראינו ברשי שמדובר על מלאך שפשט ידו וקיבל את התשובה של אותו נתן סוציטה, שהוא בעצם היה וכוון בר נחמיה ריש גלותה. בכך זכינו לסיים פרק חמישי של מסכת שבת, ובעזרת השם בפעם הבאה נמשיך עם פרק במאה אישה, פרק שישי. עד כאן שיעורנו להיום.